השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
אנחנו אוחזים בתורה ז' בסעיף ב'. בסעיף א', אנחנו אוחזים בתורה ז' בסעיף א', באמצע הקטע הראשון, ובשביל זה כשפגם אברהם במה עדה, ובזה פגם בירושת ארץ, שבחינת אמונה, בחינת תפילה, היה גלות מצרים. אברהם אבינו אמר, במה עדה כי ירשנה. אומר המדרש, כיוון שאמר אברהם במה עדה כי ירשנה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, ידוע תדע על השאלה במה עדה, ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ואז נגזרה הגלות של מצרים, וגם את הגוי אשר יעבוד עודן אנוכי יציאת מצרים. אז כיוון, כך כתוב במדרש, כיוון שכתוב במה עדה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, בגלל השאלה במה עדה, נגזר העונש של הגלות, ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם. אז רבנו אבל ישנם דברים שהקדוש ברוך הוא עושה לאדם לו או לזרוע אחריו שהם תלויים בבחירה שלו, וכל ההנהגה ויסוד האמונה של שכר ועונש תלוי בהנהגת האדם. זאת אומרת, אם האדם לא מאמין שמעשים שלו משנים את הנהגת הבורא כלפיו, הוא בכלל לא מאמין בשכר ועונש, אז כל העסק לא מתחיל. עם שלם, אברהם אבינו היה אבי האומה בכל המשמעויות שכרוכות בזה, לא רק בחלק ההיסטורי אלא בחלק הרוחני גם כן, ובשורשי נשמות ישראל שכלולים בו. ולכן עד היום, שאנחנו כמה אלפי שנים אחרי אברהם, אנחנו מזכירים את אברהם בתור אבא, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, ובכל ברית שעושים לילד אנחנו אומרים אשר קדישנו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. אברהם נקרא אבא שלנו ואנחנו נקראים בני אברהם. אז לכן, בגלל שאברהם אמר במה עדה כי ירשנה, היה פה איזה פגם דק בירושת הארץ, כפי שנסביר, שבחינת אמונה, בחינת תפילה, כמו שרבינו אמר למעלה שהאמונה היא בחינה של תפילה, כמו שכתוב, היה ידיו אמונה, והתרגום מתרגם איזה פריסן בצלו, פרוסות בתפילה. אנחנו גם הסברנו מדוע התפילה מייצגת יותר משאר המצוות את העניין של אמונה, למרות שכל המצוות נקראים על שם האמונה, כמו שכתוב, כל מצוותיך אמונה בתהילים, מכיוון שאדם שלא מאמין לא מקיים מצוות. שונה מצוות תפילה, שהיא נקראת אמונה, היא הסמל של האמונה. וכל כך למה? מפני ששייך שאדם מקיים מצווה מהמצוות, גם האמנה שלה לא ברורה, ככה הוא מאמין ככה, אז הוא מקיים את המצווה אפילו שהאמנה שלו לא ברורה. תפילה, אם האדם לא מאמין שבורא עולם עומד ושומע אותו, לא שייך שהוא יתפלל. אולי הוא יגיד מה שכתוב בסידור, את הטקסט הוא יקרא, אבל זה לא נקרא תפילה, כי תפילה זה לשון התחברות לבורא עולם, לשון הפתולי אלוקים נפתלתי, שהפירוש התחברתי. ולכן התפילה היא מורה על העניין של אמונה יותר משאר המצוות. אז בכיוון שאצל אברהם כשהוא שאל במה עדה, דהיינו אמר ריבון עולם תן לי סימן שאני אזכה לארץ ישראל, אז היה פגם בארץ ישראל במדרגת האמונה שנקראת ארץ ישראל. אז לכן הם ירדו למצרים, היה גלות מצרים, ודווקא יעקב ובניו שהם היו שלמות התפילה, הם ירדו למצרים, כי הם בחינת 12 נוסחאות התפילה. יעקב ו12 בניו הם הבחינה של 12 נוסחאות התפילה, כמו שכתוב באריזל, הרי הקדוש כותב שישנם 12 נוסחאות בתפילה כנגד 12 שבטים, כי כל שבט היה לו נוסח אחר בתפילה. כל שבט היה גם במקום אחר בארץ ישראל, וארץ ישראל היא מרמזת על השורש של ארץ ישראל, שהוא האמונה, השראת השכינה שהיא שורה על י' ב' שבטי ישראל. ולכן ירושת ארץ, ארץ ישראל, אמונה ותפילה ו12 בני יעקב, שהם השלמות של הגוונים, איך שזה נקרא, של האופנים, 12 האופנים, שהם 12 אבני החושן, שהם נרמזים בעוד כמה וכמה 12 חודשי השנה, 12 צירופים של שם הוויה, שכולם מורים על ה-12 האלה שהם סוג של שלמות. שורש של הדברים בקבלה לא נסביר, אבל 12 שבטי ישראל הם שלמות התפילה. 12 נוסחאות התפילה, וצריך דווקא כל שבט שיתפלל בנוסח שלו, כי לקדוש ברוך הוא יש כאין, כמו שאמר החפץ חיים, כאין צבא השם. בצבא ישנם בים, ביבשה, באוויר, ישנם כאלה שלא עושים שום דבר מלבד להסתכל ולבדוק ולצפות. ישנם כאלה שהתפקיד שלהם זה לשמח את החיילים, להרים להם את המורל, וכולם, כולם, כולם כאחד, משמשים ביחד כדבר מושלם, שצריך להיות לו את כל הגוונים. 12 שבטי ישראל, כל אחד יש לו גוון מיוחד, ואופן מיוחד שבו הוא עובד את השם, או מגלה את הקדוש ברוך הוא באופן שלו. יש לוי, שמעון, יששכר, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון. לכן כל אחד בחושן הייתה לו אבן בגוון שונה. כי כל אחד, העניין שלו שונה. זבולון לחוף ימים ישכון. זבולון החלק שלו היה בצפון, בכיוון אקו, חיפה, צור. הוא עסק בתחלת, ספינותיו הלכו בכל הים. והוא חלקל את אחיו, יששכר שישב ועסק בתורה, ויששכר באוהליך. הלוויים עסקו בבית המקדש, ויהודה היה המלך. ודן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, ונפתלי איילה שלוחה, כל אחד היה לו את התפקיד שלו. אבל בתפילה, השלמות של התפילה זה 12 נוסחאות התפילה, והוריד אותם בגלות את יעקב ובניו. הנקודה שנשאלת, מדוע יעקב ובניו שהם שלמות התפילה היו צריכים לרדת לגלות מצרים ולא אברהם בעצמו? השאלה, כאין זה שואל הארי הקדוש על 10 הרוגי מלכות. 10 הרוגי מלכות, יש מחלוקת בין המדרש למה שכתוב בתיקוני זוהר, מדוע נגזרה גזרה של 10 הרוגי מלכות, מה שעכשיו בתשעה באב בקינות, אנחנו מזכירים את זה פעמיים בשנה, פעם אחת זה בתשעה באב בקינות, הפעם השנייה בתפילת המוספין של יום הכיפורים, אנחנו מזכירים את 10 הרוגי מלכות. במדרש כתוב שזה עונש על מכירת יוסף, כך כתוב במדרש. למרות שמכרו את יוסף רק 9 שבטים ולא 10, אבל כיוון שכתוב שהם שיתפו שכינה עמהם, אומרים הספרים הקדושים, רבי עקיבא היה כנגד השכינה. ישנה דעה נוספת שזה קשור לניסיון שהיה ליוסף במצרים. שואל הארי הקדוש, מדוע מזמן מכירת יוסף עד 10 הרוגי מלכות עברו למעלה מ-1,000 שנה? החשבון הוא כך, ממכירת יוסף עד שירדו למצרים עברו 22 שנה, במצרים היו 210 שנים, במדבר היו 40 שנה, עד בניין בית ראשון 418 שנה, בית ראשון ובית שני 410 ועוד 420 ועוד 70 שנות גלות בבל. אנחנו מגיעים למספר חוק מאוד. אומר הרי הקדוש, אני לא מבין, 400 ועוד 400 זה 800, 870, 890 זה 900 שנה, ועוד... למה כל כך הרבה שנים? אומר אריזל, כי בכדי לתקן צריכים אנשים שיהיה להם את הכוח לתקן. והאנשים המושלמים האלה, 10 הרוגי מלכות, אומר אריזל, לא היה למעלה מ-1,000 שנה בדור אחד, עשרה אנשים במעלה גדולה כל כך, שיהיה להם כוח לתקן את החטא של עשרת השבטים. עכשיו, הדבר הזה בביאור של הדבר, באופן כללי מסביר לנו גם כן למה, מדוע יעקב ובניו, שהם שלמות התפילה, הם היו צריכים לרדת לגלות. מכיוון שרק הם, יש להם את הכוח להיכנס לגלות ולא להיכנס לגלות. להיות פיזית בגלות, אבל הרוח שלהם לא נכנעה ולא הייתה בגלות בכלל. במובן של המילים, במשמעות של הרעיון הזה, עומד דבר שמוזכר בליקוטי מוהר"ן כמה פעמים ובליקוטי הלכות כמה וכמה פעמים, שהקדוש ברוך הוא לא נותן ניסיון לאדם, אלא אם כן הוא יודע שהאדם יש לו אפשרות לעמוד בניסיון. יכול להיות שהוא לא יעמוד, אבל יש לו אפשרות. אדם שלכתחילה אין שום אפשרות שיעמוד בניסיון, לא נותנים לו את הניסיון הזה. לכן, לעמוד בגלות מצרים, יכל יעקב ובניו. וזה הטעם שגם שיעקב היה במצרים, כמו שהזכרנו בשיעורים הקודמים, מצרים לא יכלו לשלוט עליו ולא להשתאבד בו, ולא באחד מן השבטים, כמו שכתוב במדרש, שכל זמן שהיה אחד מהשבטים קיים, לא יכלו המצרים להשתאבד בישראל. כי הם שלמות התפילה. לכן, כשאדם, התפילה שלו, האמונה שלו, היא בשלמות, אז אפילו שהגוף שלו נמצא בגלות, הנפש שלו היא בת חורין. אף אחד לא יכול לשלוט על הנפש שלו. כשאדם, האמונה שלו, התפילה שלו, היא בגלות, אז הנפש שלו יורדת ומשועבדת לפרעה מלך מצרים. אחד הדברים שפרעה מלך מצרים שלט על היהודים, על עם ישראל, היה עניין הדיבור, התפילה. הרי הקדוש כותב שפרעה אותיות העורף, כיוון שמטרי הכל נמצאים בחלק האחורי של הגרון, ופרעה זה אותיות העורף, התפיסה שלו זה בפה, ולכן כתוב שבני ישראל לא יכלו לדבר אל השם כשהם היו במצרים. ישנם כמה וכמה לשונות בתורה, שהתורה מספרת לנו מה היהודים עשו כשהיה להם קשה וכבד ומר במצרים. ויצעקו, ויזעקו, שבעתם, אנקתם, ויאנחו. אבל הלשון תפילה, של לשון דיבור, לא מופיע בתורה. מפני שהכוח שמקשר בין האדם לבורא, זה הדיבור. זה הכוח שהקדוש ברוך הוא שם, תמן באדם, שהוא והיה אדם לנפש חיה, אומר התרגום, לרוח, ממלא לה. הדיבור של האדם, הוא מקשר אותו, הוא מחבר אותו להשם. הדיבור של תפילה, זה הכלי של האדם להתחבר לבורא, על ידי הדיבור. וזה, פרעה השבית מהם, הם לא היו מסוגלים נפשית להתקשר, בגלל המצב שהם הרגישו שהם רחוקים, כמו שכתוב שהם שקועים בממתת שערי תומה, ואדם כזה מרגיש ניתוק, הוא לא מסוגל לדבר. אומר אריזל בשער הכוונות שפסח זה נוטריקון, כאילו ראשי תיבות, של שני מילים, פה, סח. כשהם יצאו ממצרים הם התחילו לדבר, אז נפתח להם הפה לדבר. לכן מצרים, הרי הקדוש בשאר הכוונות. כן. וזה פגם, אז עכשיו כך. כיוון המסר של זה, הוא שכשאדם פוגם באמונה או בתפילה, אז הוא יורד לגלות. כשם שיש גלות בכלל, ישנה גלות פרטית לכל אדם, כמו שכתוב בספר תהילים, קרבה אל נפשי גאלה. אנחנו גם מזכירים את זה כל ערב שבת במזמור של אחד עודי, שחיבר המקובל רבי שלמה אלקבץ, קרבה אל נפשי גאלה. ולכן, אפילו שאנחנו נמצאים בארץ ישראל, שזה המקום הכי גבוה והכי קדוש והכי קרוב לבורא עולם, ישנם מצבים שאדם גם פה נמצא בגלות, הנפש שלו נמצאת בגלות. דהיינו לא במקום שהיא ראויה או צריכה להיות. וזה תלוי בחיסרון האמונה או התפילה. ודווקא, כן. והוריד אותם בגלות, לאיפה הם ירדו מגלות מארץ ישראל? למצרים. ומצרים הוא היפוך הניסים. רבנו למעלה אמר שארץ ישראל היא מקום האמונה, כמו שכתוב שכון ארץ, ארץ ישראל וראה אמונה. ארץ ישראל מקום עליית התפילה לשמיים, כמו שכתוב וזה שער השמיים. ארץ ישראל היא מקום הניסים, כמו שהוא הכי החלה, ששתייתה מהתהומות, לשון והתהום כל העיר, לשון נס. ומצרים היא ההפך הגמור מארץ ישראל, כי היא הפך הניסים, הפך התפילה, והפך האמונה כמו שנראה לכמן. ומצרים הוא היפוך הניסים, כמו שכתוב, ומצרים נסים לקראתו. שאין שם מקום הניסים, ואין שם מקום התפילה, כמו שכתוב, היה כצאתי את העיר, אפרוס את כפיי. משמעו, שכל זמן שהוא היה בעיר במצרים, משה רבנו לא יכל להתפלל, כי אין שם מקום התפילה. במה זה תלוי? הרי אדם יכול לומר את אותם מילים בכל מקום. כי מכיוון שהתפילה בנויה על החיבור שיש לאדם בינו לבין הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בגמרא, שאדם צריך לראות שכינה כנגדו, וזה דבר שלא תלוי בהסברים ובסרל, רק בקדושה של האדם או הקרבת אלוקים שלו. ובמצרים התומה של המקום גורמת ריחוק גם לאדם, חוץ מאדם שהוא באמת צדיק, שאפילו שהוא נמצא כמו שזכרנו על יעקב, אבל גם משה רבינו התפלל, אבל לא בתוך העיר שמלאה גילולים. גילולים הכוונה איזה כינוי לעבודה זרה, שמצרים הייתה מלאה מלאה בגילולים, בתוך העיר. עכשיו הייתי רוצה להסביר את הפסוק, ומצרים נסים לקראתו, זו אולי דוגמה איך בליקוטי מוהר"ן רבינו לומד פסוק, למרות שמהסתכלות מהירה זה נראה כמו איזה דרשה, שאתה יודע, 70 פנים לתורה, או אין משיבין על הדרוש. מה שתגיד זה העיקר הרעיון, לא משנה. אבל בליקוטי מוהר"ן זה מאוד מדויק. אחד הדוגמאות זה פה. ומצרים נסים לקראתו, מצרים הוא היפוך הניסים, כמו שכתוב, ומצרים נסים לקראתו. כשקוראים את זה, זה נראה שהוא משתמש במילה נסים כמו ניסים. זה אותם אותיות, מנקדים אותם אחרת, מסתדר לנו העניין, ואנחנו שמחים ומאושרים. למרות שיש במדרשים וגם בגמרא עשרות מאות פעמים שדורשים פסוקים באופן הזה, כמו מדבר מדבר, כי יש בתורת הדרוש מקום לדרוש מילה או תיבה שאפשר לומר אותה כך ואפשר לומר אותה אחרת, וכשאתם משתמשים במילה הזאת יש לזה כוונה שכל המשמעויות של המילה גם כן כלולים בזה. למשל שכתוב לא להחמיץ ושמרתם את המצות, לא להחמיץ את המצות, דהיינו לא לחכות שיעור שהמצות יהיו חמץ. דורשת הגמרא, וזה כולם יודעים, מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה. זה לא כתוב בתורה, אבל מצות זה כמו מצוות. אבל בליקוטי מוהר"ן רבנו הקפיד, ואנחנו נסביר מה הפירוש של מצרים נסים לקראתם, למה זה הפך הניסים. לפני שאני אתחיל להסביר, אני רוצה לומר שהמילה, הפסוק, ומצרים נסים לקראתו בחומש, הוא פסוק שאין לו הבנה. מדוע אין לו הבנה? כי ניתן לומר נסים מפניו, או רצים לקראתו. אין דבר כזה נסים לקראתו. זה שני דברים הפוכים. מה הפירוש בפסוק? מצרים נסים לקראתו. זה שני דברים הפוכים. אומר המדרש, כל מקום שהיו מצרים נסים, זה היה לקראתו, לקראת הים שהגיע אליהם. אני אסביר את המדרש, אני אביא קצת מדברי הראשונים, ואנחנו נסביר את העניין, ואז נראה שהבריחה, הניסה של המצרים מהים, היא למעשה בריחה מהכרה בנס. לפני שנסביר את זה, אני רוצה להקדים את דבריו של הרמב"ן, בפירושו על החומש. הוא שואל, מדוע נאמר בפסוק, לפני קריאת ים סוף, שהשם שם רוח קדים עזה כל הלילה, וישם את הים לחרבה, ויבקעו המים. זה לשון הפסוק. אומר הרמב"ן, מדוע עשה זאת בורא עולם, באופן שיחשבו שהרוח המזרחית הזאת היא זו שיבשה את הים. הרי הוא רצה לגלות את את אהבתו לעם ישראל, את ההצלה של עם ישראל. זה נראה כמו איזה תופעת טבע כזאת. אומר הרמב"ן, כתוב באיוב, משגיל הגויים ויעבדם. הוא נותן להם מקום לשגות, לטעות. שאם אדם מתעקש, הוא יוכל להסביר, יש להופעה הזאת מהלך טבעי, הסבר טבעי, שמי שמבין את מהלך השמש, את מהלך הירח, את מהלך הכוכבים, את סדר הרוחות, יש הרי וכל הדברים האלה, אז הוא מבין שהדבר הזה הייתה תופעה טבעית. ככה הוא כותב. הראשונים האחרים מביאים את הדעת הראשונים לשאול מדוע המצרים לא פחדו להיכנס לים. הרי הים נבקע ל-12 בקעים, כך כתוב פרקי דרבי אליעזר, והחומות של המים נעמדו בצורה של חומות מים בגובה עצום. זה הרי ים. וכשמייבשים את הים, כל המים נערמו כמו נד נוזלים. כך כתוב בפסוק, אז השיר. איך המצרים לא פחדו להיכנס למים? נאמר, אדם לא מאמין, כופר. אבל הוא לא הולך למות על חשבון הכפירה שלו. זה, אם זה לא משתלם, הוא לא... הרי אתה יודע שהמים בכל רגע יכולים ליפול עליך. אז אתה לא מאמין, זה לא משתלם לך. רגע, מה אתה חושב? מה אתה חושב? איך המים פתאום נעמדו? פתאום נעמדו כמו שני עמודים בגובה של 100, 200, 300 מטר? מה? איך זה קרה? מביאים הראשונים, מביאים וסותרים כמובן, שזה לא יכול להיות, דעותיהם של אותם חכמים במרכאות, איך שמכנים אותם, שהם הסבירו שמשה רבנו היה מחשף גדול, חכם גדול, קוסם גדול ואסטרולוג גדול. ומשה רבנו ידע את המהלך של השמש, הירח, הכוכבים, עונות השנה, זמני השנה, גאות ושפל. כמו תוצאות של גאות ושפל שכל אחד יודע איך זה עובד, לפי הרי הריח. אז ישנם תופעות כמו זוטו של ים, מה שקוראים היום ביפנית צונמי. וישנם עוד כאלה תופעות מסוג הזה שהים פתאום מתייבש. ומשה רבנו כיוון את הזמן שהיהודים יעברו בחשבון מדוקדק, תראו איך אלן הם הגיעו, בזמן שיש כזה וכזה, ואז, ולכן המצרים לא פחדו להיכנס לים. זה תופעת טבע, שום נסן פה. הכל טבעי. זה שאני לא יודע, אם הייתי חכם כמו משה, גם הייתי עושה את זה. מה אני אעשה שאני לא קוסם כמו משה? הרי הבנים של בלעם התגיירו, הבנים של בלעם הם יונוס וימברוס. הם התגיירו, למה? כי הם אמרו, אין מחשף, אבא מחשף, איפה? איפה הוא מגיע למשה? ואם משה צודק, אנחנו הולכים עם משה. הם היו, אומר הזוהר, הראשים של הערב רב. והם אלה שעשו את העגל בכישוף שהם ידעו. אבל משה רבנו נתפס כאדם... הם עשו, הם עשו, ככה, אה? הם התגיירו, לא יודע איך לקרוא לגיור הזה. הם באו להתגייר כיהודים, אבל כנראה שכשהיה להם איזה משבר, כשמשה רבנו הסתלק, אז הם חזרו לסורם. אם הם לא היו באים להתגייר באמת, לא היו מגיירים אותם, זה ודאי. אבל יש אדם שברגעים של משבר, שראו מיטתו של משה באוויר והכל נחרב, ברגעים קשים יש אנשים שמה שנקרא מאבדים את הצפון. הם היו מהערב רב, כן, ראשי הערב רב. הערב רב היו גרים, ודאי. כל הערב רב שעלה ממצרים היו גרים. משה. עכשיו, לכן, מסיבה זו המצרים לא רצו לפחד משום דבר. אין פחד, זה הכל טבעי וזהו. עכשיו כך. כן. זה ממאה יחצו. כתוב בתיקוני זוהר שלפני ביאת משיח, אז הערב רב ישלטו בישראל. הם כלל ישראל, אבל היה הרבה צרות שהם עשו לעם ישראל, כולל למשה רבינו. משה רבינו חמל על הנשמות האלה. מה? יש הרבה הסברים בדברים האלה, למה משה רבינו חמל עליהם. הזוהר הקדוש כותב שמשה רבינו אמר, אני לא יכול לראות את האנשים האלה שרוצים להתקרב ליהדות, לבורא עולם ולהאמין בו, ולהגיד להם, לא רוצה, תלכו. אז משה רבינו רחם עליהם וקירב אותם. אבל היה הרבה בלגן עם האנשים האלה. צריך לדעת אבל שבכל הנשמות האלה מסתובבים הרבה נשמות קדושות וגדולות מאוד. וגם בין הרשעים הגדולים ביותר ישנם נשמות גדולות מאוד. שאחד מההסברים שהרי הקדוש מספק לשאלות התמוהות האלה זה שישנם נשמות שאלמלא הם היו נגלות, אז ככה כותב, השטן היה מקטרג עליהם ולא היה להם קיום, אחד מהם זה נשמת דוד. ולכן נשמת דוד התגלגלה בהרבה סיפורים. מצאתי דוד עבדי בסדום מצטיב, הוא היה מילות ממואב. אחרי זה היה קודם לכן סיפורים יהודה עם תמר, והרבה סיפורים מהסוג הזה. אותו דבר רבי עקיבא שהיה בן גרים. כן, אבל זה התגלגל דרך כל מיני סיפורים כאלה ואחרים, וגם בערב רב ישנם כל מיני נשמות שאותם ראה משה. וזה דברים שאנחנו לא מבינים אותם, או לא משיגים אותם, ומשה רבנו חמל עליהם. תראה, מבני בניו של אמן למדו תורה בבני ברק. כן. ודאי, בלי ספק, ללא ספק. אני לא עמדתי כמה הם היו, אם הם היו מיליונים, אבל גם אם היו עשרות אלפים, השאלה בעינה עומדת. את כל השיקולים האלה, גם אתה מבין שמשה רבינו ידע, אבל היו לו את השיקולים האלה שאותם אני לא יודע. אבל משה רבינו ודאי וודאי ידע גם את הסיכוי וגם את הסיכון. והוא בחר לעשות את הדבר הזה. ולא אנחנו שנשאל למה משה עשה, אנחנו גם המילה קטנים גדולה לומר עלינו. אנחנו צריכים לדעת שהרמב״ם כותב על משה שהוא יצא מהגדר האנושי, תקשיב טוב, לגדר המלאכי. כשמשה רבינו הגיע להר והשם אמר לו של נעליך מעל רגליך, כתוב בתיקוני זוהר, הוא לא אמר לו לחלוץ את הנעליים כדרך שבאים בבית המקדש, אלא אמר לו תפשוט את הגוף החומרי שלך ותקבל גוף קדוש מגן עדן. אומר יערות דבש, רבי יונתן אייבישיץ, בספרו יערות דבש, שאת דמותו של משה שהייתה במיטה, שהשטן כתוב הראה להם, הוא לא הראה להם דמיונות, הוא הראה להם את דמותו של משה הגשמית, והיא באמת הסתלקה, לא הייתה. אבל משה נהפך לאדם שהגוף שלו נהיה כמו חלק אלוקה ממעל, כמו מלאך, ולכן הוא יכל לעלות לשמיים, וארבעים יום לחם לא אכל, ומים לא שתה. הגמרא אומרת שמי שנשבע שבועה, שהוא לא ישחל ולא ישתה שבעה ימים, מלכין אותו ואוכל לאלתר. אדם לא יכול לחיות למעלה משבעה ימים. ומי שנשבע שלא ישן שלושה ימים ושלושה לילות, מלכים אותו ומשכיבים אותו לישון. ומשה רבנו עמד 40 יום ו-40 לילה. ולחם לא אכל ומים לא שתה. כיוון שאפילו שהיה אדם שראו, הנה זה משה, בעיניים שלי ראיתי את משה, אבל לא ראיתי את משה. ודאי שלא הבנתי את משה. תראה, הבחירה, כותב רבי נתן בלקוטי הלכות, היא הפלא הגדול שבכל הפלאות של בריאת העולם וכל העולמות. אין פלא, לא הגלקסיה של הכוכבים והמזלות, זה בסדר. אז אני לא מבין, אבל הבחירה אומר, אני לא מבין איך זה עובד. אנשים עמדו להר סיני, פסקה זו המתם, כמו אדם הראשון לפני החטא, דמו למלאכי השרת, נפתחו שבעת הרקיעים, עוף לא צייץ, שור לא גאה, דבר כזה לא היה בהיסטוריה, ולא יהיה. ואחרי 40 יום הם הולכים ועובדים עגל, מזהה ומשתחווים. מה קורה פה? זה כוח הבחירה. זה דבר פילי, אבל הוא קיים. כן. הגענו למשה רבנו, עכשיו נחזור למצרים ולניסים. המצרים טענו בתוקף, ואיתם מלאך שר המדע של ממשלת מצרים, והסביר להם את זה שזה הכל תופעה טבעית, ואין מה לחשוש, אפשר להיכנס למים, הכל בסדר גמור. כשהמצרים נכנסו למים, הים, קריאת ים סוף, הייתה התגלות האמונה. למה? בזוהר הקדוש כתוב שים סוף מרמז לסוף דכל דרגין. סוף דכל דרגין, על פי קבלה, זה ספירת המלכות. ספירת המלכות מרמזת על אמונה. יש לזה 3, 4, 5, 6 הסברים, נגיד 1, 2. 1. כיוון שמלכות הדערה, מלכות שפה בארץ, כן, מלכות הדרקיה, אי אפשר לקבל מלך רק אם מאמינים בו. כי מלך שכשלא מוצא חן בעיניין אומר, תשמע, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. אתה נהפך למורד במלכות, ולא משנה אם אתה מבין או לא. כמו ששמואל הנביא אמר להם, אתם רוצים מלך? תדעו, זה יעלה לכם ביוקר. ייקח לכם את השדות, העיקרים, את בנותיכם, בניכם. זה לא עובד ככה. מלך זה ביטול. ולכן מידת המלכות מרמזת על אמונה. דבר שני, כל מידה ומידה יש לה איזה דבר בעבודת השם ששייך למידה. למשל, מידת החסד זה לעשות חסד עם אנשים. מידת האהבה נגזרת ממידת החסד. מה יוצא מזה? ואהבת את השם אלוקיך. מידת הגבורה זה להיות ירא שמיים, כי יראה גימטריה גבורה. דבר נוסף, להתגבר על היצר, וכן על זה הדרך. מידת המלכות, העבודה של מידת המלכות זה האמונה בבורא עולם. להמליך את הקדוש ברוך הוא עליי. לא סוסים ולא ישיב את העם מצרימה. המלך יכול לעשות מה שהוא רוצה אם הוא מבין שזה רצון השם. אבל בחלק הממוני או השליטה על רצון העם, שהעם מחליט אחרת, הם לא יכולים על החלק הזה בלבד. עכשיו כך, בוא נתקדם הלאה. מצרים, הקריאת ים סוף הייתה למעשה לקרוע כאין חלון, לראות בעיני בשר את האמונה בהשם יתברך. איפה אנחנו מוצאים את זה? בשירת אז השיר אנחנו אומרים, זה אלי וענווה הוא, זה. אומרת הגמרא, כל הנביאים נתנבאו בקו, קו אמר השם. נוסף עליהם משה, שאמר זה הדבר. מה ההבדל בין קו לזה? אומרים המפרשים, רש"י, יש פירוש על רש"י, פירוש המזרחי, וגור אריה, קו פירושו, הדבר הוא כך, אני לא יכול להראות לך בעיניים, אבל כך הדבר נראה. בספרים היותר פנימיים, כמו הרמח"ל, בספרו דרך השם, האר"י הקדוש בספרה והרמ"ק, שמסבירים את הדברים בפנימיות הדברים, או רבנו בחיי, איבן פיקודה, שמסביר את זה גם כן בפירושו לחומש, שכל הנביאים ראו באספקלריה שאינה מהירה, והוא ראה באספקלריה מהירה. יש לזה כמה וכמה פירושים. הכל פנים, הפירוש של זה, זה כמו אדם שרואה דרך זכוכית נקייה, זקה, שיש אור בזכוכית, אדם רואה את האור. אספקלריה שאינה מהירה, זה זכוכית מטושטשת, שאדם לא רואה, היא לא שקופה, אדם יודע שיש פה אור, אבל הוא לא רואה אותו. כן, הנביאים ראו את מראה דמות כבוד השם, זה הלשון של הרמח"ל בספרו, וגם רבנו בחיי, באופן שידעו שהוא נמצא התברך, והוא המדבר עמם, אבל לא יכלו לראות את כבודו. מה שאין כן משה, שזכה למדרגה של הספקלריה המהירה. דבר נוסף, הם ראו את דבר השם באופן של חידות ומשלים. מה שאין כן משה, הוא מראה ולא בחידות. ירמיהו הנביא ראה, סיר נפוח אני רואה. אבל משה רבנו ראה את הדברים כמות שהם. אומרים חז"ל, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי על נהר כבר, את מעשה המרכבה שמופיע בספר יחזקאל, בפרק הראשון בספר יחזקאל. למה? כי משה רבנו ראה את הנבואה בבחינת זה הדבר, וכך אמרו עוללים ויונקים, זה אלי והנבואו, זה. ראו כביכול את הקדוש ברוך הוא מצביע באצבעו. זאת אומרת, קריאת ים סוף הייתה מעמד של התגלות האמונה במדרגה המושלמת שיש. רבי נתן כותב, אמונה זה ראשי תיבות, נפתחו השמיים והראה מראות אלוקים. השלמות של האמונה, אומר רבי נתן, זה כמו שאתה רואה את זה בעיניים. אם אתה מאמין, אבל אני לא רואה את זה בעיניים, זה אמונה. אבל זה לא האמונה. האמונה המושלמת זה שאדם רואה את זה, ממש, כמו שהוא רואה את זה בעיניים. נכון, לעתיד לבוא, אנחנו נזכה כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. כן. העיר תל אביב מוזכרת בנביא, נכון. כן, כן, כן. אני מתכוון את... זה שהוא ראה את יישוב הארץ זה ללא ספק, אבל הוא ראה דברים גם חוץ מיישוב הארץ, זה מראה דמות כבוד השם, שזה דברים גבוהים מאוד, שאנחנו, איך כתוב, אין דורשים במרכבה, זה דברים שרק מי שראוי לזה, דורש בזה. עכשיו כך. זה לא קשור אחד לשני. היה נביאים שהיו בארץ ישראל, לא ראו את ירושלים, חיו בירושלים, ולא זכו לראות לא זה ולא כה. עכשיו כך, למעשה, קריאת ים סוף הייתה התגלות האמונה. וזה שהוא נבקע ל-12, כנגד 12 שבטים, כנגד י"ב שערי תפילה שישנה בשמיים, שזה למעשה שלמות האמונה, שיש לזה הסבר ארוך בפנימיות הדברים, אבל לא ניכנס לזה פה, כי זה הסבר קצת עמוק. למעשה, כשהיהודים נכנסו לים סוף, הם נכנסו למצב של אמונה בבורא עולם. למצב שבגלל זה הם זכו לראות זה. זה כלי ואנווהו. דרך אגב, זה גימטריה י"ב, כנגד י"ב שבטים, י"ב שערי תפילה, י"ב שערים שישנה בשמיים, י"ב חלקים שנכנסה ארץ ישראל, י"ב צירופי שם הוויה, י"ב אבני החושן וכן על זה הדרך. י"ב גבולי אלכסון, הרבה 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 דברים, ים של שלמה שעמד על י"ב בקר, שגם כתוב בזוהר שזה מרמז על הבחינה הזאת, ועוד הרבה כאלה וכאלה, ואין כאן מקום להאריך בעניין. יש בזה הרבה סודות. עכשיו כך. עכשיו כך. כשהמצרים נכנסו לים, הם נכנסו מתוך כפירה גבורה, אין אמונה, לא מאמינים בכלום. זה הכל טבע. היהודים נכנסו לים מתוך אמונה שלמה. היהודים צעקו בים, עוללים ויונקים, כל אחד מראה באצבעו, זה. המצרים כפרו. עכשיו, ברגע שהיהודים עברו, והים התחיל לחזור לאתנו, והיה שם הים לפנות בוקר לאתנו, ומצרים נסים לקראתו. אני שואל אותך, מצרי, לאן אתה רץ? לכיוון. אתה לא רואה שהים? ומיד המסבירן, המדריך טיולים, הרמטכ"ל של צבא מצרים, שגם מתמצא בדרכי הטבע, מסביר לו, תקשיב, זה רוח מזרחית שנשבה עכשיו, עכשיו כולם דרומה, אחריי, כולם דרומה. הם באים לצד דרום, והם רואים שהם שוב לקראת הים, הים מצד דרום מקיף אותם. עכשיו תראה, תבין, אתה בורח לצד אחד, לצד השני, שארבעה צדדים בסך הכל לברוח. אתה לא מבין שזה נס? מה פתאום? עכשיו לצד צפון, כולם אחריי. וכשבצד צפון המים באים, הוא בורח לצד מערב, עד שלא נותר להם לאן לברוח, ואז כתוב שהם כולם צללו כעופרת במים אדירים. זאת אומרת כך, הניסה, הבריחה של המצרים, הייתה מהתגלות הנס. לכן הפסוק כותב, ומצרים נסים לקראתו. כל מקום שהם נסו, אומר המדרש, היה לקראת הים. אז ממה הם ברחו המצרים? הם ברחו מהים, אבל הים הקדים אותם והראה להם, לא, אתם חושבים שזה דרך הטבע, והאלוקים של היהודים לא קיים. זה רק תופעות טבע, מערכת הכוכבים, הרוחות, השמיים. לכן, נכון שהמילה נסים היא לא המשמעות הפשוטה של ניסים, אבל נסים לקראתו אומר לנו יותר מהכל שהם ברחו מהניסים. ואז אנחנו יכולים להבין שאפילו שהמילה נסים הם בורחים, למעשה הם ברחו מהתגלות הנס. ולכן אם אני אומר שהם הפך הניסים, גם אם אני לא ידרוש את זה נסים ניסים, אני אבין שהמשמעות של נסים לקראתו הם אנשים שהם הפך הניסים. אדמור מקוצק אמר, יהודי אפיקורס, אני לא מאמין בזה. מה זאת אומרת? ישנם אפיקורסים, כופרים בהכל. אני לא מאמין שיהודי אפיקורס. למה? כי הגמרא אומרת, לא עבדו ישראל עבודה זרה למרגלות הר סיני, אלא כדי להתיר להם עריות בפרסיה. הדחף שלו, ואחרי זה הוא נהיה, כך כתוב בגמרא, זה לימוד זכות על יהודי. למרות שאוי לו ללימוד זכות כזה, שהוא רודף אחרי הסיפורים האלה, אבל זה באיזשהו מקום, לימוד זכות שיהודי לא כופר בבורא עולם. קשה לו, או שהוא לא מוכן לוותר. פרעה היה אפיקורס. מדוע? ויקם פרעה לילה. אומר האדמור מקוצק, תסביר לי איך הוא ישן, אני לא מבין. כל המכות תקתקו כמו שעון שוויצרי. דם, צפרדע, קינים, ערוב, מכת בחורות. תגיד איך אתה יושן? והוא עוד יושן. והוא קם באמצע הלילה. זה אפיקורס. זה אפיקורס. ואם מישהו חיפש את האפיקורסים היהודים, אז הוא ראה בשבועות האחרונים איך שכל אלה שאתה חושב שהם לא מאמינים, הוא רק כמה הם מאמינים בבורא עולם, כמה שהם מאמינים. העצר הרע מקשה עליהם, מסובב את הלב, אבל אתה רואה את האמונה הזאת בשבועות האלה, שאנשים שלא חלמת שהם מאמינים בבורא עולם, וממש נראים שנמצאים בצד, בסקאלה ההפוכה של בורא עולם. אבל זה הכל כשנמצאים בתל אביב, בתל אביב. חס וחלילה. אבל כשנמצאים ליד, אז אתה רואה איך שהם בורחים לבורא עולם. למה? כי זו האמת של כל יהודי. ולא משנה איך שהוא נראה. זה לא משנה. מדוע? כי כל יהודי, גם שהוא נראה לא יהודי, הנשמה שלו היא חלק אלוקה ממעל. וזה לא משנה באיזה תחפושת שהוא הולך. אבל שם טוב אומר שמרגלית, אני אומר שהקטרוג היה בשעת קריאת ים סוף. לא, אני מדבר על הדור של היום. הדור של היום, אנשים, חלקם הגדול הוא תינוקות שנשבו, עם כל המשמעויות שיש על זה, וחלקם הגדול יצרם שולט בהם, או שנוח להם לחיות ככה, עבדה בהפקר אני חלה. אבל הוא לא כופר אמיתי בבורא עולם, אפילו שהוא מספר את הסיפורים האלה, כי כשצר לו, הוא צועק לבורא עולם, תציל אותו. אם הוא לא מאמין, הוא לא היה צועק אליו. נכון. ואני רוצה לומר, זה בסדר. אני רוצה לומר שישנה משנה במסכת כלים, כל שבים טהור. זאת אומרת, אם אדם משתמש בכלים שעשוי מעצמות של בהמות, מכלים בהמה שהיא נבלה, אז היא מטמאה, נקראת אב התומה. אדם שנוגע בה נקרא ראשון לתומה, ואסור לו לאכול תרומה, קודשים, דבר שלא נוהג בזמננו. אבל כל חיה שבים תאורה, כך כתוב. כלב הים מה דינו של כלב הים? הוא חי מחוץ למים, אבל כשתוקפים אותו, הוא בורח למים. ישנה הדעה במשנה שכלב הים נקרא כל שבים. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, למה? הרי הוא נמצא במים רק כשתוקפים אותו, כי אדם, כשתוקפים אותו, הוא נמשך לשורשו, זה טבע הבריאה. ואם הוא נמשך לים, ראיה שזה שורשו. כשיהודי, כשתוקפים אותו, בורח לבורא עולם, הוא מראה בזה שזה השורש שלו. ואנחנו רוצים ללמד זכות על עם ישראל, ולא לקטרג על עם ישראל. וללמד עליהם זכות, אנחנו עכשיו בשבעה דנחמתה, שהקדוש ברוך הוא ינחם אותנו, ונראה בנחמת ציון וירושלים במהרה בימינו, אמן ואמן.